כן, אנחנו פסקה חזיין עמוד 14. ואמר רבי לוי רוחמה אמר יש לקיש, מה הייתי כתיב והתנה לך את אוכות האבן והתורה מצווה אשר כתבתי לאורותם אוכות האבן ועשרת הדברות, והתורה זו מקרא לאורותם זו גמרא, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. זאת אומרת גם הגמרא, לא רק התורה שבכתב עד הגמרא, גם כל מה שממשיך הלאה, כל התורה שבעל פה ניתנה למשה מסיני. כן, אומר הרב פסקה חבזה, קרא כאן הלוחות לוחות אבן. זאת אומרת, למה בפסוק הלוחות מכונים לוחות אבן? מה הדגש פה אבן? לדעתי בכוונה מדויקת, וכן בעוד איזה מקומות, שהלוחות מכונים לוחות אבן, זה מכוון. כבר היה זה יפה הגאון רבי יצחק מאקלנבורג ז"ל, בסידור עיון תפילה שלו בתפילת שחרית שבת, לאור הכתב והקבלה. כתב הקבלה זה אחד מהמפרשים על התורה. אז הוא אומר, הוא כבר התייחס לשאלה הזאת, והרב אומר, אני רוצה גם כן להעיר בדבר הזה. דעתי, הנה, האבן היא החומר שעליו היה חרוט מכתב אלוקים. כן, אנחנו יודעים שהלוחות נכתבו באופן ניסי, כן, על ידי הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא מכתב אלוקים. והלוחות, בעצם הכתב הזה היה על גבי אבן. והנה, המשנים את התורה ברשעת דעותיהם יאמרו, כלומר, האנשים שכן רוצים לשנות כל מיני עניינים שבתורה, מה הם אומרים? כי צריך לשמור רק את רוח התורה בכבדה בכללה, המעשים הוא חומר התורה, הם משנים לפי רוח הזמן. זאת אומרת, ככה, אנחנו שייכים למגמה הכללית שבתורה, אבל תראה, בפרטים המעשיים, צריך לשנות את זה. כן, שמעתי אחת חכמה בעיני עצמה, אבל תשמע, הכל באישה ערבה, זה היה כשהאישה הייתה בתוך הבית, אז לא, אין כל באישה ערבה. כן, היום אנחנו יותר צדיקים מהדורותיהם, אין לנו בעיה בכלל. כמובן זה טיפשות גמורה. אז כדי להוציא מדעות נכזבות כאלה, כן, זה דוגמה, כמובן יש אין ספור לצערנו כל מיני שיבושים כאלו אחרים שצצים לפי רוח הזמן. אז אומר הרב, נתן הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות שמות הברית על כל התורה כולה. כלומר, עשרת הדיברות זה מודל מייצג את העיקרון הכללי של התורה, דגם מייצג את כל התורה, וקראנו ברית עם הקדוש ברוך הוא בסיני, בעצם קראנו ברית על התורה ברוח עשרת הדיברות, שהמשמעות היא בחומר אבן, חומר קשה שאין שום שינוי יכול לשתות בו. כן, האבן זה דבר מאוד חזק, כנראה חזל של סנפירינון היו. כן, זאת אומרת של סוג של חומר שקשה מאוד לפעול עליו, שאפילו פטיש שפוצץ על ידם. זאת אומרת, תיקח את הברזל ותנסה להקות בחומר הזה, אז הפטיש שפוצץ. אתם יודעים מה החומר הכי חזק בעולם, אתם יודעים? יאללה. כנראה זה קשור לזה. להורות שאפילו החומר של התורה הקדושה, אין שום שינוי יכול ליפול בו חס ושלום. זאת אומרת, לא משתנה, אבן. כל המעשים שאנו מצווים, פי אשר דבר בעשיית המצוות, הם חוק עולם דבר ציבה לדור ודור. זאת אומרת, דברים שלא השתנו, כן, לא העקרונות הכלליים וגם לא הפרטים ופרטי הפרטים. הכל, הכל, הכל מדויק, את הכל צריך לשמור. והנה המערסים בנו פינת דעותיהם הרעות על עיני תורה שבעל פה, שמציר פעמים יגד פשט הדקרה, ודימו שחס ושלום שילו חזל בתורתנו הקדושה. כן, חלק מהיצר רע של אתם אלו ש... גם בלי זה, אבל מה שהם ניסו לצדק את עצמם דרך זה שהם אומרים, הנה תראה, הנה אתה רואה שגם חזל הם לא מסבירים את הדברים כפשוטם, כן? כתוב בתורה אין תחת העין, ואני חזר אומרים, לא, זה לא אין תחת העין, זה קונה כסף, נכון? ככה כתוב, אבל הם לא קיימים את זה כפשוטו. כתוב, ועל שור יומת, נכון? ככה כתוב, בשור שנגח אדם והאדם מת, ועל שור יומת, ואני חזר, לא, ועל שור יומת זה הכוונה בידי שמיים, לא כמו הפשט, לכאורה. ויש הרבה דברים שזה לא כמו הפשט, כתוב לא תעשה כל מלאכה, באים חז"ל אומרים לא, זה דווקא מה שהיה במשכן, לא כל דבר. בקיצור, הנה, יש לזה גמישות. כן, יש גמישות. זה יכול להתאים, זה צריך להשתנות, כן, להתאים את זה למציאות, וכולו וכולו. אז אומר פה הרב, זה בדיוק מה שחז"ל באו להוציא מכל השיבושים, אבל באמת הכל קיבלו למשה מסיני בתורה שבעל פה. זאת אומרת, כמו שדברי התורה שבכתב הם לוחות אבן, זה אבן, זה לא משתנה, כך כל התורה שבעל פה נמסרה למשה רבינו, ושום דבר לא משתנה ממנה. את לוחות האבן על עשר דברות של חומר שם גם כן חזק ולא שום שינוי. ואין אפשרות לשינוי שיחול עליו. בתורה ובמצווה אשר כתבתי לאורתם וכולם נתנו למשה מסיני ולא השתנה ולא השתנה חדשו שום דבר אחד, ודבר אלוקינו יקום לעולם. זה בעצם מה שבעיקר חז"ל באו להדגיש פה, כן, בהקשר ללוחות האבן האלה. שכל פרט בתורה שבעל פה, גם דברים שנראה לכאורה, שזה חידושים, זה חז"ל, בסופו של דבר, זה חלק מן התורה, שום דבר לא משתנה. חף חת. אלא, כן?
יש נראה שחידוש אבל בתורה שבעל פה?
מה?
יש
מילה של
חידוש.
מה זה חידוש?
שרוצים
מסקנות
חדשות,
דברים חדשים. אנחנו לא מחפשים חידוש, אנחנו מחפשים את האמת, כי מה? אם זה אמיתי, זה תורה, אם זה לא אמיתי, זה לא תורה. אנחנו לא אוניברסיטה. צריכים לכתוב תזות חדשות. אנחנו מחפשים את האמת. אם ידך בהגעה לאמת גילתה דבר שהוא חדש בעיניך, אז יפה. המושג חידוש זה כבר חדש אצלך. זה נקרא חידוש. בתנאי שהאדם מכוון לאמת. אם אדם לא מכוון לאמת, כל זה הבל וריק. לכן אנחנו לא מחפשים חידושים. אם יצא מפה דברים חדשים, כן, מתוך זה שאדם מחפש את האמת, ומתוך הבירור, אז יוצא לו דברים חדשים. מה טוב? אנחנו לא... אנחנו שמחים על זה. אנחנו לא מחפשים את החידושים, מחפשים את האמת. חפחת. אלא... כל שאפשר לו לעסוק בתורה ונעוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ואוכרים אותו. כן. מי שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק בתורה, כן, אז הוא מתייסר. והגמרא מביא פסוק לדבר הזה, שנאמר נעלמתי דומיה הכשרתי מטוב כי הביני העיקר, ואין טוב אל התורה, שנאמר כדאי כתוב ואתה תילחם, כלומר, כשהחשיתי מטוב, אז הכאב שלי, כן, גורם לי אחירות, כך אומר דוד המלך. כלומר, אם אני, קורא לי שאני מתבטל מתורה, אז זה גורם לי ייסורים, גורם לי כאבים. אומר הרב חף חטא, כי יש מיני ייסורים שמועילים לזכך את המידות ולהגביר כוח טוב שבאדם. זאת אומרת, יש ייסורים, כמו שדיברנו על זה כבר, שהם גורמים לזיכוך לאדם. אמרנו שיש שלושה עניינים של ייסורים גורמים. אחד זה... מיעוט החומר, מיעוט הנטייה החומרית, כשיש איסורים אז אדם לא נוטה אחרי החומר. דבר שני, יש באיסורים עניינים של שינוי תודעתי, כן? זאת אומרת, האדם מתוך האיסורים הוא, כן, משנה את המחשבות שלו, ובתוך זה, אז הוא מתחיל לחשוב אחרת על כל מיני דברים וכו'. כן? ודבר שלישי, יש בה איסורים גם משמעות של כפרה, כמו עונש שמחפר. וזה באופן כללי, האיסורים שמזכחים את המידות, אבל ייקח טוב שבאדם, זה מה שאמרנו, שיש שינויים, כן, של ההתרחקות מהחומרי והמחשבות הנכונות. והנה מי שאי אפשר לעסוק בתורה, הלא אין לו במה להגביר הטוב. זאת אומרת, אדם... שעוסק בתורה, אז הוא משתייך אל הטוב דרך העיסוק בתורה. ואיך עיסוק בתורה משייך אל הטוב? כן, על ידי התוכן, על ידי השכליות ועל ידי הקדושה. גם פה יש לנו שלושה דברים. יש את התכנים, שזה הכרת האמת. יש את השכליות, כלומר, את זה שאדם נהיה שכלי במובן הנפשי ולא נוטה אחר החומריות. ויש את הקדושה של התורה, זה משהו מיוחד בתורה. שהקדושה משפיעה. אז באופן כזה שאדם שייך לתורה, אז לא צריך איסורים, כי הוא מתקדם מתוך זה. אבל מי שלא עוסק בתורה, אי אפשר עוסק בתורה, אבל לא, אין לו במה להגביר את הטוב, אז איך הוא ישתייך אל החיובי? על כן הקדוש ברוך הוא יביא אליו איסורים כאלה שיהיה בכוחם להגביר הכוח הטוב שבו ליישר מידותיו. כבר שני מסלולים. אתה יכול להבחין לבחור את נתיב התורה או נתיב האיסורים. זה שני דברים. כן, כי בסופו של דבר אדם נמצא בתוך העולם הזה כדי להתקדם. אז אם אדם לא מתקדם בדרך הפשוטה של ההתקדמות, עכשיו זה לא שלימוד תורה זה לא, זה קל. לימוד תורה זה קשה, כמו שאתם יודעים. אתה צריך לא מעט פעמים לחוף את עצמך, כן, לפעמים זה להתגבר על העייפות, להתגבר על התאוות, להתגבר על הנטייה לעצלנות. זה דורש מאמץ, כן, זה עצמו. כן, אבל זה מה שמרומם את האדם, בסופו של דבר. ואם אדם, מאיזשהם סיבות, הוא לא נמצא במהלך של ההתפתחות הזה, אז יש כל מיני סיבוכים שהם, כן, מתוכם יש איזשהו מהלך של התפתחות. כן.
התורה היא דרך להגיע לטוב,
התורה
היא לא כאילו הטוב?
יהיה טוב.
אז אני מציב אותו כאילו זה דרך להגיע לטוב, ויש דרך אחרת
שלא. לא, לך להגיע לטוב, הכוונה לא התכוונת, כשהטוב נמצא בסוף הדרך. אם נדייק, כן, הדרך להגיע לטוב, הכוונה כשאתה עוסק בתורה, אתה נמצא בטוב. אתה נמצא בטוב, אתה עוסק בתורה, חי מתוך התורה. זה העיקר העניין. לחיות מתוכה, לחיות מתוכה זה קודם כל בעצם זה שאתה לומד אותה. אז אתה חי את החיים, כן, מצד השכל של התורה, מצד הקדושה שבה. וכשזה דברים שצריכים לבוא לידי ביטוי מעשי, אז הם צריכים לבוא לידי ביטוי מעשי, כן, צריך לעשות. כן, היא לא מכשיר לעשייה, היא בעלת ערך עצמי, מצד עצם המציאות שלה. פועל להיות זה שמי שדבק בה זה שכשיש הוראה בתורה, להיות פועל משהו במציאות, אז זה פועל, אז אתה פועל. זה נקרא המצוות של התורה.
אבל היסטוריון דוחפים אותו ללכת לתורה?
היסטוריון דוחפים בן אדם להתייחס אליכם בצורה אחרת. כמו שאמרנו, בזמן האיסורים הוא לא נותח החומרי. בזמן שיש לו איסורים, אז הוא מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות. כן, חיוביות. בסדר, זו התקדמות. עכשיו, ברור שמסקנה מתבקשת תהיה, זה שאם בכוחו להיות עוסק בתורה, אז שהוא יהיה משנה את יומו, שכן יעסוק בתורה. אבל לפעמים אדם, כמו שאמרנו, זה לא בגלל שהוא אנוס, הוא לא יכול לעסוק בתורה. ואז הקדוש ברוך הוא צריך למצוא, הקדוש ברוך הוא צריך למצוא לו מהלך אחר של התפתחות. אז מהלך אחר של התפתחות זה יכול להיות על ידי איסורים. עכשיו, אל תדמיינו דווקא סבל נוראי. איסורים זה כל מיני תקלות שיש. כן, הם מתחילים מדברים קטנים, זה יכול להגיע דברים קשים מאוד. אבל אפילו הדברים הקטנים זה גם איסור. כן, מה שקשה לו להשיג את זה, משהו מסוים, קצת כואב לו הראש, זה קצת מחוש פה, מחוש שם. אבל כשאפשר לעסוק בתורה, הרי יש בידו להגביר כוח הטוב שלו, כבר אמר רמב"ם, בריתי יצר רע, בריתי רע, תורה תבלין. על כן הקדוש ברוך הוא מביא עליו ייסורים מכוערים ואוכרין אותו. פירוש ייסורים כאלה שאינם מטיבים מידותיו ותכונותיו. זאת אומרת, לא כמו הייסורים מהסוג הראשון שדיברנו עליהם. אדרבה, מוסיף לו מגרד, מייעל תכונותיו, כי זה פעליו התורה, אשר ימצא כל טוב מידו, גם ייסורים יהיו גדלים ממנו. זאת אומרת, זה סוג כזה של ייסורים שהמסקנה המתבקשת מהם זה שצריך להכליל את התורה כחלק ממציאות חייו. כן, זה הסוג הזה של האיסורים שהקדוש ברוך הוא מגלגל. לכן חז"ל דייקו ואמרו איסורים מכוערין ואוכרין אותו, כן, כדי להבליט את העניין הזה. לא, ההבדל הוא באיזה כיוון התודעה משתנה. יש איסורים שמתקנים לך, עוזרים לך לתקן את המידות שלך, איסורים שמביאים אותך למסקנה שאתה צריך לשנות את החיים ולהכליל את התורה כחלק מהחיים. זה הסוג הזה של האיסורים. כן, בואו נראה את הגמרא. אמר רבי זירא בית אמר רב חנינא בר פפא, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם אדם מוכר חפץ חפרו, כלומר אדם מוכר רכוש שלו, זה חפץ, מוכר עצה ולוקח שמח. כן, למה מוכר עצוב? כי המוכר אומר, תראה, אני נאלץ לי למכור. אני לא, זה לא העסק שלי מסחר. כן, לכן הוא באילוץ, מתוך אילוץ, הוא עשה את הדבר הזה. הלוקח הוא שמח, הלוקח הוסיף לעצמו. זאת אומרת, המוכר החסיר לעצמו, הלוקח הוסיף לעצמו. אבל הקדוש ברוך אין אופן. נתן להם תורה ושמח. כלומר, הוא נותן כביכול משלו, ושמח. אמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. כן, איך אנחנו יודעים מתוך זה שהוא שמח? אז אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא מזהירה מלעזוב אותה, הוא משבחה להם בלקח טוב אחרי שנתנה להם. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא מעוניין שאחרי שהוא נותן את התורה, התורה תהיה אצל עם ישראל ושילמדו אותה, אז מכאן רואים שהוא שמח בעצם הנתינה הזאת.
איך אפשר להשוות בין מחילה לנתינה?
איך אפשר?
כאילו
הנתינה... גם נתינה היא סוג של אילות. נראה שאנשים נותנים צ'ק לחתונה, הם שמחים. יש כאלה.
שגם
יש כאלה רק רואים את ההזמנה, אומרים, וואו, וואו, איזה טיק. היה לך 500 שקל. מי אמר להם להביא 500 שקל? זה עוד שאלה. אבל כן, לא תמיד. לפעמים אדם נוצא מטלה מתוך חילות, זה לא מטלה שבמובן של... תמיד להוציא משהו מעצמו אצל בן אדם רגיל, זה מעיק. הוא יכול להשלים עם זה, הוא יכול הרי להבין את הערך של זה, ואז זה יוצר הזדהות. אבל יש איזה משהו של תחושת חסר כזאת. זה כאילו העץ. אבל זה לא המוכר. בואו תשאל שאלה יותר פשוטה מזה. הרי גם כשאמרנו שהמוכר מוכר מתוך חילוץ, בסופו של דבר הוא רוצה את זה, נכון? זאת אומרת, מה יותר טוב לו? להישאר עם החפץ בלי הכסף, או להישאר עם הכסף בלי החפץ? בלי החפץ, זה עושה את זה, בכל אופן לא מוכרח אותו. הוא תופס את כל הצורך שלו הזה כסוג של אילוץ. נכון שהוא בסופו של דבר מתרצה לעשות את הדבר הזה, אבל להוציא משהו מתוך מה שיש אצלו בהקשרי מציאות כאלו אחרים, קוראים לסתם אדם לאיזו מועקה כזו. אורת ריבונו של עולם שהנתינה היא נתינה שלמה שיש בה רק שמחה. טוב, אנחנו נעצור כאן. כן.